אם מישהו היה אומר לנו בסיום הפרק הקודם של הפועל באר שבע היו 4 ניצחונות רצופים, היינו אומרים שהוא זה. אבל זה קרה. אז מה? אולי בכלל אנחנו היינו הבעיה? ספורטקאסט 7 פרק מספר 321. עדיין לא מרגיש לנו בנוח עם פתיח מוזיקלי. אז יאללה, פשוט מתחילים. יניב סול, שותפי. תרביטון 7, מה שלומך?
וואלה, יותר טוב מהפועל תל אביב ומהבאר שבעים שלה. רן בנימין, ליד רמות, דניאל צדיק שגדלו בבאר שבע, אור בלוריאן שמושל ממנה, אפילו המאמן הספרדי שמחלקת נוער באר שבעית גידלה. כולם נכנסים לכוננות ספיגה. מי אמר מועמדת לירידת ליגה?
אופה, אז הנה אני מוביל למי שאמר, עדי גולד, שם בתל אביב, מה שלומך? כן, המיוט, המיוט, עדי, המיוט.
שמח שהקבוצה לא מועמדת לירידת ליגה, ובהחלט היינו שם, נקווה לא לחזור.
רק שלא נגיד גם מועמדת לאליפות. אייל חטב.
אגב, אם נהיה מועמדים לאליפות, מותר להגיד את זה, שי. גם את זה מותר להגיד.
כן.
כן? אייל רצוי אפילו להגיד.
לא, אבל אני אומר שלא יגידו עכשיו.
עכשיו אין טעם להגיד, כי הפער הוא גדול מדי, אבל אם נתקרב, אז אתה יודע?
כן.
אפשר להגיד, מותר. לא רק בחודש יוני או יולי אפשר להגיד את זה.
אייל חטב, מה שלומך?
שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב. שלום, אני ער למה שקורה ברחוב הספורטיבי, שהגיע דרך אגב עד דימונה הרחוקה, אנשים באופוריה, מתחילים לחשב את הפער ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה, מה צריך לקרות במשחק העונה, עושים כל מיני ספקולציות, ואני אומר להם, אנשים, אנשים, יש לנו עדיין מלחמה בעזה, 1400 איש נרצחו פה מתחת לאף שלכם, ואתם מתעסקים לי במשחק עונה, ואם זהבי יפתח, או שרוקביצה יהיה בסגל, סתם אמרתי, רוקביצה, אני אפילו לא יודע איפה הוא משחק. קיצור, גם היום, כמו כל הפרקים האחרונים, אני עדיין לא מוכן לדבר על כדורגל.
נכבד את זה, יאל, רק תדע שרוקביצה לדעתי עבר שרק באוסטרליה. הקשים סוף סוף את החלום שלו.
מה שלומך, שי?
אני, ברוך השם, תודה. באמת, שלא נשכח, אני אישית לא שוכח, אנחנו עדיין במלחמה. העלינו קצת, כאילו, אנחנו גם בפרק הזה קצת חוזרים יותר לשגרה, מכניסים את הפינות למי שיש לו סבלנות לחכות. אז חלק מהשגרה זה היינו מתחילים פרקים במילה טובה. אז כמובן ש... וואלה, דבר ראשון שרשמתי מילה טובה, אמרתי לחיילים. אז כן, זה היה כמובן, אבל בואו גם מילה טובה בהקשר שלנו, יניב.
מילה טובה לרועי גורדנה, שי טען שאין לו מספרים, אז הוא בישל ליריבה והחזיר עם שער ובישול לבאר שבע.
שימשיך כך, אמן. עדי, מילה טובה.
מילה טובה לאנטוניו ספר, איש לא ספרנו אותו, של יניב ברדה לא ספר אותו, שהיה כבר בדרך לאשדוד, שלא היה ברור בכלל אם הוא חוזר מרומניה, ובינתיים נראה כמו הזר הכי טוב שהגיע לפה בשנים האחרונות.
תשמע, עדי, אתה כאילו אתה, לא יודע, יכול להיות שסיגלת על עצמך את דמות המגזים, כאילו.
למה? איפה מגזים? יש זר שהעמיד כאלה מספרים במחזורים הראשונים של העונה? אתה זוכר דבר כזה?
בטח, שפי.
אוקיי, במחזורים הראשונים, אני לא זוכר.
לא, לא, שנייה, א' כל יש מצב שהוא כבר עבר את שפי במספרים של כל העונה.
ברור שהוא עבר את שפי, בוודאי שהוא עבר את שפי.
עבר את שפי, אבל שפי היה לו סיבוב ראשון עם מספרים.
היה לו סיבוב ראשון שאתה מאוד התרשמת ממנו אולי, אבל הוא לא הביא לך מספרים כאלה.
כן, היה פחות תכלס.
ממש לא, היו לו כל העונה אולי 5 שערים.
אני אומר, היה פחות תכלס.
בוודאי.
אין ספק ש... תשמע, מה שעזוי בסיפור של ספר שבאמת שלחנו אותו הביתה.
לא אנחנו באופן כללי, זה כאילו... אנטוניו ספר, אני זוכר שדיברנו על זה, שהוא לא מקבל אפילו הזדמנות במשחקי אימון כי הוא לא במקצוע. דיברנו על זה, זה דובר פה. היו אנשים שאמרו את זה, לא אני, אבל היו כאלה שטענו שהוא לא במקצוע. והנה, הבן אדם הוא אחד מהזרים הבולטים בליגה.
זה רק ההוכחה שהסבלנות משתלמת.
אפקטיבי בהפועל באר שבע בשנים האחרונות.
זה רק אומר שהסבלנות משתלמת, ולפעמים צריך באמת לבשל על אש קטנה, כי כל ההתחלה הייתה של איך יכול להיות שהביאו זר והוא לא משחק.
עכשיו, אני אומר יתרה מזאת, זה לא רק העניין הזה, זה גם נושא הקליטה המאוד רגיש שלו, שדיברו על הנושא הזה שהוא מחובר לסינר של אמא, וזה שהוא מגיע לישראל, ושבהולנד הוא נכשל, והנה, הבחור חזר, גם בתוך כל המלחמה הזו, שאני לא חושב שהזרים אמורים להיות כל כך מחויבים, פרט לפרנסה שלהם, לחזרה לישראל. כל הכבוד.
אני חושב שאולי אנחנו גם צריכים להשליך את זה על אמרן הולד, שהוא מדי פעם משחק, אבל כאילו, ומדי פעם גם רואים, אבל כאילו, שואלים כבר, למה אליניב לא נותן לו לפתוח? ואני מזכיר שגם ספר, הוא לא נתן לו, עד שהוא נתן לו, וקבע שזה שער מקרי נגד נתניה, והשער היסטוריה, בגביעת אוטו.
השער לא היה מקרי אגב, כן? אבל בסדר.
בסדר, אתה יודע, זה היה מקרי בקטע של, וואו, הנה, הוא שם גול.
כן.
טוב, אז זאת הייתה מילה טובה שלך, עדי. אני, המילה טובה שלי היא לגל נבון, ירדן אבו חצרה, פירס אוואד, בני נתן, אמרן אל קרינאו, ישי בוזנח, אבי מלכה, חלד זייד, זוכרים אותו? ומשה סולין, כולם בשלב זה או אחר גדלו, היו באפול בר שבע. בפנטזיות שלי הם היו אמורים להיות עכשיו, זה היה אמור להיות הרכב של אפול בר שבע, עם עוד איזה כמה זרים, אפילו ספר, אני מסכים לו להיכנס להרכב הזה. אבל לא, כרגע הם בדימונה, והובילו את המועדון ממסמך דימונה להישג השיא שלו, עלייה לסיבוב ח' של גביע המדינה, אז לפרגן להם, לפרגן למאמן שמעון ביטון, ומה שיותר חשוב.
שני שמות שצריך להזכיר זה שמעון ביטון וניר קלינגר, שגם הם היו בבאר שבע.
וקלינגר שם עדיין? לא בטוח.
קלינגר מנהל מקצועי.
כן, עוקץ? אוקיי. עוקץ מזכורת, אתה אומר. טוב, אז לאחר תשעה מחזורים, מה שיותר חשוב מהגביע, דימונה במקום הראשון בליגה א' דרום, במשותף עם אותה מספר נקודות כמו לכפר שלם וירמיהו חולון. הלוואי שזה יימשך, וחבל שלא בכל שנה יש שנת בחירות, ופתאום היה בעל הבית מחליט להשתגע ולהשקיעם בכסף בקבוצה. כי בנו שם באמת קבוצה עם מטרה ברורה, ודובר על זה מהקיץ שמוצאים לנו את ליגה, ובהתאם לזה השחקנים שהגיעו כולל הרשימה הזאת שתיארתי כאן. טוב. אז באמת יצא שיצא ככה, ואנחנו מתנצלים בפני מי שחיכה שלא הקלטנו שבועיים, והפרק הקודם היה אחרי 4-4 נגד ביתר ירושלים, מאז 4 ניצחונות רצופים, אז זכו לנו כמובן הוא האחרון, 4-2 על בני ריינה. באופן כללי, אני חושב שכאילו, אני אומר את זה כחוכמה בדיעבד, אוקיי? שפטנו את הקבוצה לחומרה בתקופה קשה, כשעדי אמר ברשום המומת לירידה, זה עובדתית על הטבלה, זה נכון. אי אפשר היה להתווכח עם זה עובדתית. אז ככה, כאילו כמו שטעינו אז, אז באמת בואו לא נטעה גם במה שקורה היום, ניקח את הדברים בפרופורציה. זה שהפועל באר שבע יצרה פתאום את הרצף הזה במקום הרביעי, נכון? זה המצב כרגע בטבלה. זה אומר הרבה גם על הליגה, אבל גם הרבה על באר שבע, שהיא לא כזאת רעה, כנראה כמו שחשבנו. לפני המשחק נגד ריינה היה איזה רעיון של אחרי משחק, לא זוכר אפילו נגד מי זה, עם יוני סטויאנוב, ושאלו אותו מה ההבדל בין באר שבע של עכשיו שמנצחת לבאר שבע שלפני שבועיים הייתה מפסידה כל הזמן, והוא אמר משהו כמו ההבדל היחיד זה שהכדורים נכנסים, ווואלה אני לא יודע אם כל כך התכוון למה שהוא אמר, אבל בעצם הוא אמר שאנחנו עדיין לא כאלה וואו, פשוט אנחנו מחמיצים פחות ו המומנטום הוא איתנו, וכמו שאלני ואמר, אנחנו צריכים ניצחון אחד כדי לחזור לעצמנו, אז כן, זה באמת החזיר אותנו לסלול, בעיקר מעיד כמה...
כן, אז אתה אומר שזה השפיץ של הנעל בעצם? זה מה שיש לך להגיד על זה?
השפיץ של הנעל הוביל לביטחון גבוה, שהוביל איך שאנחנו נראים עכשיו, כן. ברור שגם יש את העניין הזה שאלני ותחיל שרק קצת יותר התקפי.
קצת. לא, זה לא משמעותי זה שהוא עבר משלושה קשרים הגנתיים ל... משחק עם שני קשרים הגנתיים, שאחד מהם זה רועי גורדן, שהוא לא באמת הגנתי.
משמעותי גם, גם
נו, אז אתה יודע, בוא, הקבוצה, מדברים על זה שהקבוצה מבקיעה רביעיות, הרי מה הייתה הבעיה המרכזית של הפועל באר שבע לפני כן? שאמרנו מי יבשל ומי יבקיע, אין מי שיבשל, ואין מי שיבקיע במגרש, והנה פתאום יש לך 4.5 אופציות, זה שונה לחלוטין מ1.5.
ואגב, כובשים בצרורות בלי חלוץ אמיתי.
אני לא יודע מה זה בלי חלוץ אמיתי, בעיניי בהקשר הזה רותם חתואל הרבה יותר חלוץ אמיתי מאלון תורג'מן. זה שאלון תורג'מן כבר נרשם שנים כחלוץ מרכזי בהרכב, לא מדבר של באר שבע, אלא בכלל של קבוצות ברחבי ישראל, לא הופך אותו לחלוץ מרכזי אמיתי למי שמביא מספרים. רותם חתואל, הרבה יותר אפקטיבי ממנו. אתה רואה גם איך ההגנות של היריב נראות כשרותם חתואל משחק, ואיך הן נראות כשטורג'מן שיחק או כלי מעלה. זה מראה שונה לחלוטין.
ימי אור כבר בנייני חלוצים, אני במילואים עדיין, והיום הייתה לנו ארוחת גיבוש באחת ה... באבז הזהב בבאר שבע. היה לנו גיבוש ליחידה, ואת מי אני רואה שם את אריאל ארוש. ומי הוא יושב? עם מי שעדיין מוגדר כחלוץ הפועל באר שבע, תומר חמד. אז אם תומר חמד עוד יחדום באשדוד, תזכרו את השיחה הזאת, את הפגישה הזאת, באבז הזהב.
הלוואי שיחדום באשדוד, שישחק כדורגל ויענה, באמת.
האמת שכן.
שלוש נקודות ברשותכם. קודם כל אהבתי שהכללת אותי בתאינו ואמרנו וזה, כי אמרתי
ש... סליחה, לא, זה ברור לכולם שאתה אף פעם לא טועה, אז כאילו...
לא, אני טועה, אבל דווקא בעניין הזה, גם כשהורדתם את הקבוצה ליגה, וגם שאמרתם שהשחקנים בינוניים, אז אני טענתי שגם בסגל הזה, באר שבע צריכה קל לסיים מקום שלישי, כי רוב הקבוצות הם עם סגל פחות טוב.
אני רוצה רק לחדד לפני שתמשיך, יש הבדל בין להגיד, הקבוצה תרד ליגה, לבין לבוא להטריע על זה שבאר שבע מועמדת לירידת ליגה ברגע שהיא נמצאת עמוק בתחתית. יש הבדל. אתה יודע, והתפקיד שלנו זה להגיד גם את הדברים האלה, ולא להיות נינוחים וזכוכים במצב כזה ולהגיד לא, זו הפועל באר שבע, היא מספיק טובה להתמודד בליגה כל כך גרועה.
יניב, גם אני לא חושב שכזה בקלות אנחנו במקום הרביעי עכשיו, זה לא היה כזה קל. אני מזכיר לך, אחד הניצחונות נגד הפועל חיפה במצב של 1-0, שהלך קשה 1-0 עד שהגענו אליו, הפועל חיפה החמיצו פנדל. נכון שבאר שבע הייתה יותר טובה במשחק הזה, בלי קשר, אבל כאילו, אם היו כובשים את הפנדל, אתה לא יודע מה היה קורה. גם המשחק הגדול והטוב, שהוא באמת היה טוב נגד בני ריינה, באמת. סך הכל ניצחת בהפרש של שני שערים לבני ריינה.
וגם החמצת הפנדל.
זה לחטוף שני שערים לבני ריינה גם.
נכון.
וגם החמצת פנדל.
נכון. אבל אז כאילו, אתה יודע, דברים לפעמים יכולים להשתנות בהחלטה לכאן, כאן, זה לא קל, גם אם כובשים רביעיות.
לא, אבל כשאני אומר קל, אני לא מדבר על קל לנצח. אני אומר שבסופו של דבר, את כל הבני ריינה, עזוב, הפועל חיפה יכולה לנצח אותך פעם, אפילו הפועל תל אביב יכולה לנצח אותך ביתר, אבל זה ניצחונות של פה ושם, והם יאבדו נקודות מול האחרות. את כל השאר, את כל, עם הסגל שלך, את ריינה, את אשדוד, את חדרה, את כל אלה, אתה אמור לנצח.
גם אשדוד זה לא היה קל דרך
אגב. אז גם בסופו של דבר זה כן היה קל. היה להם ביתה אחת למסגרת בהתחלה וזהו. אבל מה שאני רציתי להגיד, שאתם קראתם לכל הרכש, לא אתם, אתם יודעים מה אייל, רכש שחקנים בינוניים והכל. עכשיו, מה שהשתנה זה לא רק השיטה של יניב התחיל לשחק. השתנה גם שבדש נכנס לעניינים, יוני סטויאנוב נראה כמו יוני סטויאנוב שהביא אותו, פוקו זה שדרוג משמעותי, וכשהקבוצה משחקת התקפי, גם חתואל באמת שהצטרף, שקיבלת אותו כמו סוג של רכש כי הוא היה פצוע, אתה משחק שונה, השחקנים כבר לא כאלה בינוניים, ואם אלה בינוניים, אז שאר הליגה זה שחקנים גרועים.
אוקיי, אז אני יכול להגיב לזה?
אוקיי.
בוא לא נשכח מה המטרות היו של הפועל באר שבע בפתיחת העונה. אוקיי? והמטרות האלה, אם הם גם יהיו המטרות לעונה הבאה, אתה עדיין תצטרך שינוי משמעותי, כי למטרות שהפועל באר שבע הצעירה בתחילת העונה, השחקנים האלה לא יביאו אותה לשם, הם יביאו אותה לשם כשחקנים משלימים.
אני הראשון שעוסקים איתך, שי.
יוני סטיינוב עוד יכול להפוך לשחקן גדול כי הוא צעיר. ברק בדש לדעתי כבר לא יהיה שחקן גדול בליגת העל. זאת אומרת, זה שחקן שיהיה לו איזה, גם במשחקים עכשיו הטובים שלו, בוא, ראינו כבר כאילו, סיראז' נאסר יותר טוב, לא, אוקיי? לא וסיראז' נאסר זה לא שחקן שהוביל אותך לאליפויות.
לזה אני לא מסכים. קודם כל, בסופו של דבר זה, סיראז' נאסר בתקופה מסוימת היה הכוכב של הפועל באר שבע.
ולכן, כזה הכוכב... ולכן היא לא זכתה באליפויות.
נכון. מסכים, אבל בדש הוא לא אמור להיות הכוכב היחיד של הפועל באר שבע, אמור להיות מכלול של שחקנים, וכשהכל מתחבר. עכשיו, אני הראשון שיסכים...
אני מזכיר שבחר הגיע כרכש, לא בחר. בדש הגיע כרכש הישראלי, הבכיר לעונה הזאת.
בסדר, אין בעיה. בחר הגיע על מנת להיות איזשהו שדרוג לעונה הקודמת. עכשיו שוב, אני אחזור על זה, אני מסכים איתך שזאת לא קבוצה לאליפות, אבל יש נסיבות מסוימות, הנסיבות הן ששלושה שחקני נבחרת, עזבו אותך בתחילת
השנה. יניב, די, זה מה זה גניבת דעת? זה גניבת דעת של, של, למה? של, של ברדה, זה לא מתאים לך.
לא.
כי הפועל באר שבע עוד לפני שהם עזבו, לא הייתה טובה. עוד במשחק הראשון הרשמי העונה היא קיבלה שישייה בבית ממכבי תל אביב.
גלאזר היה השוער?
אוקיי, בסדר, אז, אז מה, אז אי אפשר ש, שיעזבו שחקנים?
רגע, ספורי שיחק?
ספורי שיחק.
נכנס כמחליף.
כן.
כשכבר היה איזה 5-1.
ורצינו
אתה יודע?
שבועיים אחרי זה רצינו כולנו שספורי יעזוב.
גם עכשיו אני אומר, רציתי שיעזוב. הפואנטה הייתה שבאר שבע באותה תקופה, הייתה צריכה שדרוג, וכשהם עזבו, היא לא הביאה שחקנים מחליפים עולמים.
נכון, אבל עוד לפני זה, כשהם היו פה, הייתה קבוצה לא טובה.
עוד לפני זה, כשהיו פה...
הקמפיין באירופה, הם היו, היה לך קמפיין לא טוב.
נכון, אבל עכשיו אותם שחקנים שלא היו טובים אז, התחילו להיכנס לעניינים. פלוס פוקו, פלוס חתואל. רגע, תקשיב לי רגע עד הסוף, לפני שתחליט מה אני אומר. אני אומר בסופו של דבר, היו יכולים גם עם ספורי וגם עם יחזקאל לפתוח טעונה לא טוב, אבל כשהסגל שלך עמוק ואתה עושה שדרוגים על העונה שעברה, היית יכול להתחרות, במיוחד שחיפה לקח לה זמן להיכנס. מכבי תל אביב הייתה אמורה להיות בשני, מכבי תל אביב עושה ריצה מטורפת, כן? אף אחד לא ציפה לזה, אבל היית יכול כן לתת פייט. בסופו של דבר בשלב מסוים אתה שחררת השחקנים, לא עשית שום דבר בשביל לחזק את הקבוצה. אתה בהמשך תדבר על זה שאין מגן ימני בסגל, זה חלק מהנסיבות, שאף אחד לא ציפה, כשפתחת את העונה, לא ציפית.
אתה זוכר שיאל אמר שאין לנו מגן ימני בסגל, כשסגי וחזקל עוד היה שחקן של הפועל באר שבע.
היו לך שני, כשסגי וחזקל היה מגן, כשהיה בהפועל באר שבע, היו לך שני מגנים ימניים בסגל, ניף ליטר וסגי וחזקל.
ניף ליטר לדעתי לא היה מיועד להיות בסגל של הפועל.
לא היה מיועד, אבל היו לך. בסופו של דבר לא השתמשת בהם, לא הבאת תחליף עליהם, את אור דדיה הגליקה.
אנחנו מקליטים ביום שלישי רביעי בערב, לדעתי גם עם ספורי ויחזקאל היו, עדיין מה שקורה מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב היה משחק העונה. אוקיי? אתה מסכים איתי?
מסכים, היינו אומרים להיות יותר קרובים מזה. ושוב, ברגע שאנחנו מדברים על זה שאנחנו אומרים להיות יותר קרובים, אז זה מוריד את כל הקטע של המועמדים לירידת ליגה, כי באר שבע השתפרה משמעותית, ואתה רואה את הפוטנציאל בסגל שלה, שכל מה שהיה צריך זה לשנות שיטה, והשחקנים יתאימו יותר לשיטה הקיימת.
ברור, ברור, בתקופה רע זה ברור לכולנו, שהפועל באר שבע צריכה להוציא יותר, גם ממה שיש לה.
אגב,
אחרת לא היינו באים בביקורות וטענות לאף אחד.
את רוב הנקודות אגב הוצאת גם בלי מיגל ויטור.
היינו אומרים טוב, זאת קבוצת תחתית, כאילו היה ברור לנו מתחילת העונה שהיא תיאבק על החיים שלה, וואלה, כמו, לא יודע, כמו כל קבוצה אחרת, הפועל פתח תקווה, מה מישהו מופתע שהיא בתחתית? מכבי פתח תקווה, מישהו מופתע שהיא בתחתית? אז אותו דבר על באר שבע. אבל הציפיות היו אחרות, ועם כל הכבוד, אני לא רואה את ברק בדש מוביל את הפועל באר שבע לאליפות, אולי כשחקן משלים, וגם זה, אתה יודע, זה לא בטוח.
המון החלטות מוזרות בתחילת העונה. תגיד, אתה מופתע מזה שבלוריאן פורח בהפועל תל אביב?
לא. למה הוא קיבל פה צ'אנס אמיתי?
נו זהו, אבל פה בבאר שבע, לא, כאילו אף אחד לא ראה את זה שהוא יכול להיות אחלה בלם.
היו לך את הנקודות שרצית להגיד, עברת על כל השלושה?
כן, אני אומר.
אוקיי.
קבלת החלטות לא נכונה, שחקנים שנכנסו לכושר כתוצאה מזה שאליניב שינה שיטה, ובראש ובראשונה, בסופו של דבר, אתה יודע, גם תרנגול עיוור תופס גרגר, כאילו תרד נרנה, כמו שאתה, ארבעה ניצחונות, הם כמה, ארבעה הפסדים. הם לא יכלו להמשיך לעשות את זה כל העונה.
טוב, באמת במשחק נגד ריינה היו גם שערים יפים, אפשר ליהנות מהשערים, והשער השני של באר שבע, של שמיר, הוא היה מדהים בעיניי, כאילו, אחד המבצעים הקבוצתיים הכי יפים שזכורים לי עם הפועל באר שבע, באמת שער שכיף לראות אותו, ובנוגע לשמיר עצמו, ואני מזכיר את הביקורת שהעברתי עליו בפרקים הקודמים, נכון, הוא כבש צמד, ודווקא עכשיו אני לא משנה את דעתי, ואני עדיין חושב שהוא אחד השחקנים הכי מיותרים בסגל של הפועל באר שבע. הלוואי שהצמד הזה יוציא אותו, אתה יודע, אם אומרים ששער אחד יכול לעשות הבדל עבור שחקן ולפתוח אותו, אז צמד בכלל, הלוואי וזה יקרה ואני אשמח לאכול את הכובע. סליחה רגע, רק אל תשכחו את הסבלנות האדירה שהייתה כלפיו. בכל התקופה האחרונה שהוא היה רע מאוד, והוא המשיך לקבל צ'אנסים ואמונה מהמאמן שלו, אני רק יכול לקנה בשחקני הבית הצעירים של הפועל באר שבע, שבחיים לא יקבלו כזאת סבלנות מהמאמן שלה, לפחות לא מליניב ברדה, ובאופן ספציפי, וזה גם הוביל אותי לנושא הבא, ניב פליטר, נכון, קיבל צ'אנס ולא היה טוב, עשה טעות וקיבלנו גולים עליו, אבל זהו, אלא ניב כאילו ויתר עליו, אז זה בדיוק כמו מקרה בלוריאן, גם בלוריאן שיחק, נתן איזה משחק אחד קטסטרופה, וזהו, ויתרנו עליו. וזה ממש כאילו עזוי בעיניי. כאילו, למה עדן שמיר לא ויתרו עליו, אני לא אומר שאתה צריך לוותר על עדן שמיר, בסדר? זה ראוי להערכה שאלניב מאמין במישהו ונותן לו צ'אנסים גם כשהוא לא טוב. אבל למה זה תופס רק על שחקנים בכירים, רק על שמות גדולים? למה זה לא יכול לתפוס גם על פליטר? ועכשיו פוקו הוא המגן הימני של הפועל בבאר שבע, ווואלה, כל הכבוד לפוקו, שחקן שלו בתפקיד שלו בכלל, אין שום קשר בין התפקיד שלו המקורי לתפקיד שלו עכשיו, אבל עצם זה שהוא המגן הימני של הפועל באר שבע, זאת פדיחה בשני מובנים, המובן שכבר הזכרת אותו יניב, של הפועל באר שבע אין מגן הימני בסגל, לכן לא משנה מה אני הייתי נותן לפליטר, ואם לא פליטר, אז למגן של הנוער, איפה המגן של קבוצת הנוער של הפועל באר שבע? מה, לקבוצת הנוער גם אין מגן ימני? אם הוא לא יקבל עכשיו הזדמנות, אז מתי? ואמרתי זאת פדיחה משני מובנים, אז המובן השני הוא, פוקו כשהביא אותו לא היה אמור להיות הפתרון של הבעיה בקישור המרכזי של הקבוצה, כאילו הוא אמור היה להיות הקשר הזר שיעשה את ההבדל במרכז השדה, וכנראה שהוא לא כזה נחוץ במרכז השדה, הם שמים אותו כמגן ימני. אז זה גם איזושהי בעיה.
ואגב, הוא היה טוב ככזה. ברגעים שהוא שיחק קשר מרכזי, אז כן ראינו שיש שיפור.
סביר, אני חושב.
יותר מסביר, מה זאת אומרת? כשהיה לי אז התחיל את העונה גרוע מאוד. עדן שמיר בכלל לא היה בעניינים, ופתאום בא פוקו, וכן ראינו שם איזשהו הבדל, ואז הגיעה הרחקה המיותרת, אחרי זה אליניב לא נתן לו צ'אנס, והחזיר אותו רק שבעצם צריך לסתום חור באגף הימני.
אתה יודע, זה מזכיר לי שבאחד השחקנים שאחרים לתנופה של הפועל באר שבע בשבועיים האחרונים, זה יוהן, אני מעדיף שנתחיל לקרוא לו יוהן כמו שהוא ביקש, כמו שיניב כבר אמר פעם, יוהן סטויאנוב, ואני מזכיר בתחילת העונה, יניב שם אותו כמגן ימני וגמר עליו, ממש הוא אולי דומה לשחקן בכלל, שהוא שחק מגן ימני.
איך אני עובר איך אני אוהב שבדקה קפצת איזה ארבעה נושאים?
אז יאללה.
הזכרת את שמיר בהתחלה, בוא נדבר רגע על שמיר. אני, אחרי המשחק, אתה יודע, מתפרסמים כל הסקרים של וסרמיליה ושל זה, מי שחקן המשחק. בסדר? עזוב שהרוב בחרו את סטויאנוב, אבל האופציה השנייה הייתה עדן שמיר. עכשיו, הייתה גם שאלה של איך עדן שמיר שיחק היום לדעתכם? ופתאום מצוין, מספר אחת. אני ראיתי משחק אחר. כלומר, אני, עד הגולים, קודם כל הוא איבד כל כדור אפשרי. אחרי הגולים, כל גול שנכנס לו, אנשים הסתכלו עליי, כאילו אמרו זה לא הגיוני. בסוף, מה שזוכרים זה רק את השערים עצמם. עדן שמיר לא היה לו משחק גדול. עדן שמיר כבר ארבעה משחקים, כשכל הקבוצה טובה, הוא עדיין לא טוב. עכשיו, הנושא השני שרציתי להגיד זה, אם דיברנו על מילה טובה, מילה טובה לשי מוגילבסקי, שהוא הסיבה המרכזית לדעתי, לזה שאילי מדמון מקבל דקות בזמן האחרון. מאז השאלה במסיבת תנאים על אילי מדמון שהוא נעלם, אילי מדמון בסגל ואפילו מקבל דקות.
האמת, סול, אני חשבתי על זה גם ביני לבין עצמי, ואמרתי לעצמי, וואלה, אולי כן עשיתי משהו טוב, אבל אז אמרתי שגם להפועל באר שבע יש מין קטע כזה, שכשהיא רוצה להשאיל מישהו, היא מוציאה אותו מהנפטלין, נותנת לו לשרק כמה דקות, כדי שקבוצות יראו שהוא עדיין חי, ויקחו אותו בהשאלה. יש מצב שבגלל זה הוא משחק ולא בגללי, אבל בוא
קפטן לא נבחרת, קפטן נבחרת הנוער, לא צריך לשחק בשביל שמישהו ירצה אותו.
שבע דקות? לשבע דקות האלה אתה קורא לשחק? בסדר, נו.
תשמע, זה שבע דקות הרבה יותר ממה שהוא שחק לפני, זה היה נראה ששכחו שהוא שחקן באפול בר שבע.
בסדר, הוא צריך להתחיל לדחוף את, אתה יודע, את המנה המחוממת מאתמול בתפריט של היום, לא?
נראה יחסי טוב גם.
עדי, אני לא, אני לא חושב שבגלל הוא חזר שחק, כן? שלא,
לא,
שלא
זה, תיתה. זה ברור למה הוא חזר שחק, כמו שחמד ברור למה עלה לכמה דקות, נכון? זה ברור. אגב, גם כמעט כבש גול חמד בפירורי דקות שהוא קיבל. יש סחורה שצריך להשיג אותה קצת, מה זאת אומרת?
כדי שמישהו אבל עובדה שהייתה תקופה ארוכה שמדמון לא שיחק, ולא תקופה טובה של הפועל באר שבע, ומדמון לא שיחק.
כנראה של יניב בר, אני חושב שהוא לא מספיק טוב. אתה יודע. דיבר הסוכן שלו, ואמר, כבר לפני שבועיים או שלושה, הוא לא יקבל הזדמנות בבאר שבע, אנחנו מבינים את זה, הוא לא צריך לשחק בקבוצה הזו.
אז למה הם לא הופכים שולחן? דוגרי.
כנראה אתה יודע, כנראה שמאחורי הקלעים כן הופכים שם שולחן. וזה כן יוביל למקום אחר בסופו של דבר. אם לא, יש שם תקלה רצינית.
מגיע לשחקן הזה לקבל צ'אנס, אמיתי.
יש איזה...
לא,
יש איזה עוד...
מגיע לו פה, אבל...
כי ברגע שמדמון יקבל צ'אנס בקבוצה אחרת, הוא כבר לא יחזור לבאר שבע, כמו שקורה בעצם לכל שחקן סביר ומעלה שיוצא מהפועל באר שבע.
אני אמרתי, כשאמרתי שהוא חייב לקבל צ'אנס, הבנתי שזה לא יהיה פה.
זה לא פה, אתה יודע.
אתה יודע מה? בוא נדבר על זה. אתה יודע, כאילו... גנח, כאילו, אליניב והמקורבים שלו, כאילו, יכולים, חושבים שהם תופכים לעצמם על השכם, שאליניב עשה את גנח. ואני אומר שכל מה שקורה עם גנח העונה, זה למרות אליניב. אוקיי, אני אחמיר ואגיד, אליניב אפילו מכשיל אותו. כל מה שקורה זה למרות אליניב, כן? אליניב לא מאמין בו. לא מאמין בו, לפחות כמו שהוא מאמין בשמיר, שזאת הדוגמה ההפוכה של שחקן שמחרב את הדשא לתקופה ארוכה, גורם לשערים, לטעויות, ולא נמצא על המגרש, אתה לא מבין איזה פעולה חיובית הוא עושה, וממשיך שחק. וגנח, כל מאמן יגיד לך, כשאני רוצה לתת לשחקן צעיר, אני קורא לו, אני אומר לו, אתה עכשיו שלושה משחקים בהרכב, עליי. וגנח בשום שלב הוא לא קיבל את זה, וגם כשהוא נתן משחק טוב,
קיבל,
אפילו כבש בפנדל, משחק הבא הוא פתח, לא היה טוב, ישר הוא היה הראשון לשלם את המחיר. וזה מה שאני מתכוון כשאני רואה שאלניב לא מגבה אותו, כי כל פעם שמישהו צריך לשלם את המחיר, וכן, כשלא משחקים טוב, אז זה טבע, דברים צריך לעשות שינוי, תמיד זה יהיה הוא.
כי בסופו של
זה
דבר,
הכי קל, זה הכי קל שזה יהיו.
בסופו של דבר, אני החליט כרגע שהוא רוצה קודם כל לתת את הצ'אנס לספר ולבדש. שזו, לפחות לגבי בדש, זו החלטה מאוד בעייתית. ולמרות השיפור שלו והניצוצות המסוימים שהוא מביא, עדיין אנחנו לא מקבלים ממנו מה שהיינו אמורים לקבל מגיא בדש, כן? ממש לא שם.
אבל גיא בדש לא בעמדה של...
כן, אתה יודע, אבל בסוף זה לכאורה כולם באותה עמדה פחות או יותר, אתה יודע, כשאתה אומר, מדבר על חתואל ועל ספר, ואתה יודע, על כל מי שבורח לאגפים, בסוף זה לכאורה כולם בשינויים כאלה או אחרים, זה שחקנים שמשחקים על, אתה יודע, על הרגליים של האחר, ואז אתה צריך למצוא כל מיני פתרונות, כמו למשל, לתת לגנח להיות שחקן חופשי.
אתה יכול להוסיף גם את סטויאנוב לחבורה הזאת.
נכון, גם סטויאנוב, הרביעה.
נכון,
גם כשמשחק שחקן אחד יותר מהם, כי בתחילת העונה הם משחקים רק שניים כאילו, עדיין המקום של גנח ברכב הוא לא מובטח, אלניב בשום שלב לא גיבה את גנח, גם כשגנח לא היה טוב. זה מה שאני רוצה. לא אומר שגנח היה טוב ולא קיבל גיבוי, שלא תתבלבלו. אבל כשהיו משחקים שגנח לא היה טוב, הוא ישר שילם את המחיר במשחק הבא. ואחרים לא.
אחרים כן, גם בדש שהיה כזה. גם בדש היה משחק כן, משחק לא. משחק כן, משחק לא. ובמשחקים שלו אפילו לא קיבל דקות כמחליף.
ושמיר? נכון, זה בעמדה אחרת, אבל היה אפשר לתת למדמון, נגיד, אם שמיר לא היה טוב.
נכון, אבל שוב, הפואנטה פה היה על גנח, אני לא מסכים איתך ש... אתה יודע מה, אני אשאל את זה ככה.
אגב, הוא העדיף את שמיר על פני פוקו, כן? תשימו לב, זה מדהים.
נכון.
במשחקים שפוקו לא חזר אחרי ההרחקה שלו.
אבל הוא לא יכול לשים את שמיר מגן ימני.
נכון, או שכן, לך תדע, אולי גם הוא ימצא את הפתרון הזה בסופו של דבר.
אני חושב שבסופו של דבר, מבחינת העמדה, כרגע יוני סטויאנוב, בגלל הכושר שלו, אליניב מחפש לו מקום, והמקום היחיד, כל עוד ספר גם מצוין, וגם בדה שהתחיל לפרוש שטרות, המקום היחיד שיש לסטויאנוב זה על העמדה של גנח, נכון לחשוב. ומול רנס, סטויאנוב שיחק באגף שמאל.
אתה יודע, אם היה מקום ביחד להרכב לוואקמה ומליקסון ובוזגלו, וזה, אתה יודע, כשרוצים יש מקום לכולם.
זה קצת, אני חושב, השיטה שבחר שיחק עם מכבי חיפה שנה שעברה, all in, איך אתה דוחף בתוך הפיטה גם את דיה סבא וגם את הצילי וגם את חזיזה וגם את פיירו וגם את דין דוד אם צריך. בסוף אתה מצליח למצוא לזה פתרון. ואני חושב שבאמת היתרון מבחינת באר שבע זה שבגלל שמשחק ההגנה היה כל כך חלש, אז לפחות אתה יודע שבסיטואציה כזו אתה יכול לקבל ערך מוסף משמעותי מספיק מההתקפה.
עכשיו, באר שבע הפקיע הרביעה בפעם החמישית העונה?
אתה רוצה שאני אבדוק?
כן. 4-1 מכה פתח תקווה, 4-4 ביתה ירושלים, 4-0 פועל חיפה, 4-2 בני ריינה.
בפעם הרביעית, לדעתי מהעונה השנייה של ברק בחר באליפות, באר שבע לא הפקיע 4 פעמים רביעיות.
יש מצב.
בעונה, ועכשיו אנחנו רק באמצע העונה.
יש מצב שאתה... תשמע, אני חושב שכבשנו כבר שערים כמו מכבי חיפה.
לא, אנחנו... למה כמו מכבי? אנחנו התקפה השלישית הכי טובה בליגה.
אנחנו... כן, קצת פחות ממכבי חיפה.
לא, קצת פחות ממכבי חיפה היום. כן. כי מכבי חיפה היום כבשה שער, אבל כאילו, עד, זה, כן, הם עשו ב-14 משחקים 29 שערים, אנחנו ב-15 משחקים 29 כן. שערים. כן, טוב. אין ספק שמבחינת התקפה אנחנו בתקופה נהדרת. מה שכן, היציאה מהמשבר, ולא משנה כבר מה יקרה העונה לדעתי, היציאה הזאת הבטיחה אלניב להישאר כמאמן הפועל באר שבע עד סוף העונה, כי גם אם יגיע שוב איזה משבר ויגיע, אנחנו יודעים מה זה כדורגל, יזכרו שהנה כבר היינו ב4 הפסדים רצופים, ואלניב הצליח להוציא משם. אז כן, הוא יהיה מאמן של הפועל באר שבע עד סוף העונה, אבל אם הוא והמועדון חכמים ומפיקים לקחים על באמת, בסוף העונה יצטרכו להיפרד בצורה מכובדת, החלום שלי שאלניב כמובן יישאר במערכת, מנהל מקצועי אמיתי אפילו, אבל בואו לא נשכח, וזה כבר תדר לסיכום העונה, שאלניב כיוון לאליפות. גם אחרי ה-6-1 שהוא כיוון מקום תל אביב, הוא אמר, הקבוצה היא בנויה לאליפות.
אם הם חכמים, אז הם צריכים לזכור שהתאריך היום זה 10 לינואר 24, מה שאומר שנפתח חלון העברות. לדעתי היום זה היום הראשון של חלון העברות. קח את היכולת הקבוצה, היכולת הטובה של הקבוצה, וזה מה שאמרתי בתחילת הפרק, תשלים את מה שהפועל באר שבע צריכה, שזה מגן ימני, וכרגע אנחנו יודעים שמישהו חוזר, אמור לחזור לפחות, שזה אורדדיה.
אורדדיה.
אבל זה לא מספיק, אתה צריך עוד מגן ימני לפחות, בשביל שיתחרה על העמדה שלו, אתה צריך מגן שמאלי מחליף ללופז, ואתה צריך חלוץ. ברגע שתביא לעמדות האלה שחקנים שיהיו משמעותיים, כמו פוקו לפחות, יש לך סיכוי לעשות משהו בעונה הזאת, אני לא אומר אליפות, אבל אתה יכול להתקרב גם.
אני אגיד לך משהו על ינואר, אני חושב שאמרתי את זה גם פעמיים בינואר, לפחות בשנה שעברה, ועוד לפני זה אולי גם, אני מקווה שהשינויים יהיו כמה שיותר מינורים. וואלה, אם היה אפשר, שלא מביאים כלום אפילו, אבל... באמת דדי יבוא, מבחינתי זה מבורך, מבחינתו לדעתי זה לא מבורך, כי האוהדים יעשו לו פה את המוות, אבל כן, צריך מגן ימני, אמיתי, ולא יודע, לא יודע אם חובה להביא חלוץ, כי אני לא חושב...
מה עם שוער? אתה לא צריך להביא שוער?
לא.
למה?
כי אני, 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 אני חושב ש, שמי שיכול להיות שוער שני לפיינורד, יכול להיות גם שוער שני לפועל באר שבע.
אבל לא בטוח שהוא חוזר להיות שוער בכלל, אתה יודע. ממש לא בטוח שהוא חוזר להיות לא. שחקן כדורגל.
בוא לא נגמור אותו.
למה לא נגמור אותו? תקשיב.
פציעה חוזרת, בסדר.
מאוד הוא... יכול להיות, מאוד יכול להיות, שכמו דני עמוס, אתה יודע, הגיע השלב הזה בקריירה, שבו אתה כבר לא חוזר. יכול להיות.
תעדכן אותי, רק דני עמוס פרש, מה, אני לא...
דני עמוס שוקל פרישה.
איפה הוא קורא?
איזה עונה בנס ציונה, נתן עונה מאוד לא טובה, חצי עונה, מאוד לא טובה עד עכשיו, ושוקל פרישה.
וואלה, טוב.
כן, אתה יודע, היה אחד משוערי הליגה מצטיינים, מה, רק עד לפני שתי עונות?
בסדר, גם מרציאנו פתח את העונה הזאת כאילו כשוער ראשון בליגת העל, אני לא חושב שהוא צריך למהר להפריש אותו.
נכון, אבל אתה ספגת את ההשלכות של זה, שהוא לא שיחק תקופה ארוכה, כדורגל. ושהוא התייבש לגמרי, ושהוא איבד את הביטחון שלו.
אני חושב שאם יביאו...
ולשוער זה סופר משמעותי.
אם יביאו מישהו, אז כנראה ינסו להביא את האליאסי הבא. כאילו עוד מישהו צעיר כזה, פחות מוכר. כאילו לא, לא נראה לי שיביאו שוער בכיר.
שאלה? אתה יודע, זו שאלה מאוד טובה מה אתה עושה בסיטואציה כזו. האם אתה מבין, נגיד, מישהו כמו אוהד לויטה לבאר שבע עוד פעם, כשוער מחליף?
מה שכן, הפועל באר שבע בעונה שהיא יכולה לעשות לעצמה להתחיל, כאילו היא לא תרד והיא לא תזכה באליפות, הפועל באר שבע צריכה להתחיל לגלות כבר את הבלמים הבאים שלה לשנים הבאות. ואולי דווקא זה מה שצריך חיזוק.
יש לה שני בלמים מושלים צעירים, אחד משחק, אחד לא משחק.
בלוריאן והוא בהפועל ירושלים.
אריאלי.
כן.
זה קודם כל, אז בלוריאני כן יכולה לבנות עליו לשנים הבאות.
לא, אבל לבלוריאני יש אופציה, זאת אומרת...
כן, אבל מצד שני גם אנחנו שומעים שיכול להיות שתנצל את האופציה הזאת לרכוש איזה... לעשות איזשהו טריידין מעניין בחלון העברות. אז...
זה רק אומר לך כמה האופציה הזאת היא נמוכה. כי מדובר על מי? על החלוץ שלהם, נכון? תזכיר איך קוראים לו?
אושבולט.
אושבולט, כן, שהוא בעצם שוחרר מהם כבר, אז אם... אם מימוש האופציה זה כאילו להשאיל אותו.
שמה, אם אנחנו מדברים על הפועל תל אביב, חצי קבוצה לא רלוונטית, כי אתה לא תעשה אופציה בשביל להחזיר לך, אליך מישהו שהיה אצלך כבר.
טוב. יש עוד משהו שאתם רוצים להגיד, עדי אולי?
יש הרבה דברים, כי אני קודם כל חושב שההתייחסות לזה שהשדרוג ביכולת של הקבוצה, בתוצאות של הקבוצה, בא... בסופו של דבר, כתוצאה מאיזה סוג של מומנטום כמעט מקרי ותו לא, זה קצת הקטנה של הסיטואציה.
אוקיי, כי אני זה שאמרתי את זה.
אני חושב שהתחברו פה, תקשיב, התחברו פה דברים מאוד משמעותיים שקרו, אני חושב שלשחק עם ארבעה שחקנים שנותנים לך תוצרת, לעומת הסיטואציה הקודמת שבה היו לך הרבה פחות כלים משמעותיים התקפית על המגרש. זה game changer. זה game changer. ואגב, וזה עוד באמת בלי לקחת בחשבון את אמרן, שכמעט לא קיבל הזדמנות עד עכשיו. ויכול להיות שלא רק כי הוא עדיין לא בכושר, אלא כי פשוט אין כל כך איפה לשים אותו בינתיים. איפה תכניס אותו כרגע?
חשבון מי? בתקופה הזאת, מאז שחזרנו לנצח, הרי ניצחנו ואז הפסדנו למכבי תל אביב, נכון?
ניצחנו, הפסדנו למכבי תל אביב, היה את התיקו נגד ביתר ירושלים, כן?
ההפסד היחיד בתקופה הזאת הוא למכבי תל אביב, שנגד מכבי תל אביב, אליניב שוב עבר להרכב הגנתי יותר.
כן.
אז המבחן יהיה מעניין לראות איך אליניב הגיע למשחקים נגד מכבי תל אביב וחיפה.
או הפועל תל אביב.
יכול להיות שגם הפועל תל אביב בחוץ, כן, וואלה.
את יותר חזקה משאר הקבוצות.
תשמע, זה די מבחן, כן, קיבלו פילד עם אוהדים. יו, או,
15,000, כן? 15,000, סבבה, עדיין, כן? לא מדברים פה על בלומפילד גואל.
תשמע, בואו לא, 15,000 זו כמות יפה.
זה בלומפילד חצי ריק.
בסדר, אבל זה לא כמו אשדוד ריק.
זה לא כמו אשדוד ריק.
אז וגם לא כמו טדי שהיה עם הגבלה של עד 5,000, זה אחרת, זה אווירה אחרת של כדורי. תשמע, אני לא חושב שאם הכל היה פתוח אז היו יותר מ-15,000, זאת אומרת אם היה אפשר להכניס יותר מ-15,000 נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, לא בטוח שהיו יותר. אבל הפועל תל אביב עדיין בבלומפילד, זה מבחן קצת ברמה יותר גבוהה, ויהיה מעניין לראות, אני מאמין שאלניב ימשיך באותה שיטה, כאילו. כי זאת עדיין הפועל תל אביב, לא מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
אין סיבה לקלקל משהו שלא מקולקל.
טוב, אתם רוצים להוסיף עוד משהו? שנעבור לפינות, אחרי הרבה זמן שלא יהיו לנו פינות. אז כן, כמו שאמרתי, החלטנו להחזיר אותם. אז הנה אנחנו מחזירים אותם למי שלא זוכר. פינה ראשונה, כולם מדברים על במקום על, יניב.
כולם מדברים על עדן שמיר, לופס, גורדנה, במקום לדבר על פוקו, גם בעמדת המגן הימני, האיש מבחינתי היה שני ביכולת רק ליוני סטויאנוב. סליחה,
יואן. יואן, כן.
תיקנתי את עצמי.
כן. עדי?
אני עדיין לא בשל הפינות, אז תמשיך אתה.
אוקיי, כולם מדברים על עדן שמיר, במקום על בת זוגתו החדשה, גפן פרימו, שינוי מרענן מהפורמט הידוע של הכדורגלן והדוגמנית, אז אפשר להגיד אפילו הזוג המלכותי של הספורט הישראלי, אני רק מזכיר, גפן פרימו, ג'ודאית, מתמודדת במשקל עד 52 קילוגרמים, באליפות העולם בשנת 2021 היא אפילו זכתה מדלת הארד, ויש לה גם פעמיים מדלת הארד באליפויות אירופה, אני מניח שכל המדינה גם תחזיק לאצבעות בקיץ באולימפיאדה בפריז, אז וואלה, שלפועל באר שבע יש שחקן שיש לו חברה ג'ודאית, וואלה זה יפה, זה מרגש, אז אולי שאמרתי שהוא מיותר בפועל באר שבע, אז אולי לא, אולי הוא לא מיותר, ולא רק בגלל זה.
לא, גם אמרת זוג מלכותי, אנחנו רק מחכים עכשיו ללמה הוא מלכותי, אתה יודע, כי אתה הסברת.
כי וואלה, כי אתה יודע, זה כאילו משנה את הפורמט.
אתה כבר פעם שנייה מחמיא לו, גם מקודם קראת לו כדורגלן בכיר או משהו כאילו... ממתי הוא כדורגלן בכיר בכדורגל הישראלי?
אתה יודע, זה כמו אנשים שיש להם שם של טייס, אז עדן שמיר, זה שם של כדורגלן בכיר.
יש פינת החרטה הזה, מה זה החרטה הזה, יניב?
חזרת הקהל למגרשים, עד שדדיה חוזר, גם הקהל חוזר לקלל אותו.
טוב, אני אגיב על זה כשזה רשמי, יש לי גם איזה משהו. מה זה אחרת הזה המטוטלת סביב אמיר גנח? משחק אחד טוב, הוא כובש בפנדל, הוא עליל. משחק הבא הוא חלש כמו הרבה מחברה, וישר הוא מאבד מקומו בהרכב. כמו שאמרתי, לניב חושב שהוא בונה את גנח בתכלס, לניב רק עוצר אותו מלהצליח. לא נותן לו ביטחון אמיתי לשחק, גם הוא פותח, גם אם הוא פחות טוב. כמו שהוא נתן לשמיר, כמו שאמרתי. היה לנו גם איזה פינה, פרגון לעסקים בר שבעים מיתולוגיים, יניב, אתה זוכר?
כן.
אז מה בחרת?
בחרתי בטאג'בול. נכון, זה עסק חדש, אבל הוא מיתולוגי עוד בחייו, כי לא היה, וגם עוד שנים, גם אם הוא ייסגר מתישהו, חס וחלילה, זה עדיין יהיה עסק מיתולוגי, כי הוא עשה היסטוריה פה.
זה גם הספורט היחיד שאתה יכול עוד לקחב בו, יניב.
נכון. אז השער של לופס זה לא משהו שרואים כל יום, זה משהו שרואים מתחת לאצטדיון, בטאג'בול.
יפה. יפה.
רגע, אבל אם אתה כבר רוצה עסק מיתולוגי באמת, אז כוכב היופי. זה מקום בעיר העתיקה, נשרף לו מזמן, שוקם לדעתי. כוכב היופי זה יוני סטויאנוב, צעיר, יפה.
יואן.
יואן סטויאנוב, צעיר, יפה, הכדורגל שלו יפה, יפה. סטויאנוב הוא כוכב היופי שלי.
יאללה. אתם זוכרים ספורט בליסטרה, המתחרה שקצת פחות הצליח לה, של אלוף הספורט. אלוף הספורט זה הפך להיות רשת גדולה. אז אם אנחנו בקטע של חנויות ספורט, מה קורה? מתי פותחים חנות... מתי מחזירים את החנות של הפועל באר שבע? זאת השאלה שלי. הימורים, יניב, מה קורה בטבלתנו?
הפער צומצם. אתה 16, אני... שי 16, יניב 15, עדי 10, ואייל לא מצליח להתרומם רק עם 4, אולי בגלל שהוא לא מאמר כבר לתקופה?
אולי, כן, אולי. למרות שאם הוא היה מאמר, גם סבל להניח שזה היה נראה אותו דבר. טוב, אז יש לנו ביום שבת 7:30 את הפועל תל אביב בבלומפילד. יניב?
2-0.
עדי?
3-2.
אני אומר
למי?
לבאר שבע.
אני אומר
אחת. לבאר שבע.
אני אומר אחת אחת. יש את המשחק של האמצע שבוע נגד הפועל פתח תקווה ביום שלישי בטרנר. אני אומר 4-1 לבאר שבע, כי זהו רביעיות עכשיו, זה הכיוון.
3-0.
5-1 לפועל באר שבע.
טוב.
מה עם כדורסל? למי הם יפסידו שבוע הבא?
שאני קודם כל רוצה להתנצל בזה שאנחנו לא מסקרים את הכדורסל, וזאת פדיחה גדולה, אבל...
אולי זה לא פדיחה, מעצם מה שקורה בקבוצה, אתה יודע. אולי אנחנו פשוט מונעים מהם את הפדיחה.
ועדיין, צריך לסקר אותם, אנחנו חוטאים בזה שאנחנו לא, אבל באמת המצב שם לא משהו, היו שם שני הפסדים להפועל ירושלים ומכבי תל אביב, בתקופות שרק תבוא תנצח אותם וזהו, כאילו, ולא עשינו את זה. היום הפסד לגליל עליון, בקונחייה, באמת הקבוצה בסכנת ירידה, מה שנקרא מוחשית, ולא רק סכנה שעדי גולד צופה, אלא אמיתית, בלי ויכוח, מה שנקרא.
היית צריך לראות את הפנים של עדי כשאמרת את זה.
לא, לא, זה מצחיק, אבל בסדר.
יום ראשון בחוץ נגד הפועל חיפה, אני אומר הפסד בינוני.
עוד פעם הפועל חיפה?
כן.
ניצחון קטן.
הפועל חיפה?
כן.
מה, אלה ש... הוא, אה? הפועל חיפה, הפסד קטן.
טוב, חברים, תודה רבה, ושוב נקווה לימים טובים, שכל החיילים והחטופים כולם יחזרו בשלום. תודה רבה.